פודקאסט רצח. סדרת פודקאסטים על רוצחים סדרתיים. עם מאיה גזית ושי מגל.
מאיה גזית.
מורן מישל.
היי.
היי, היי. טוב, אז את לא נראית כמו שי.
לא.
וטוב שכך. אז ככה, כמה הסברים למאזינים שלנו. אני יודעת שחיכיתם הרבה זמן לפרק 7, פרק 6 על אנטוני סואל, שחררנו אותו לדעתי בתחילת ינואר, ופשוט היה כזה, את יודעת, המון כאילו מקרים
כאלה. החיים קרו.
החיים, נכון. כאילו אני הייתי בחול ואחר כך הייתי חולה, ואחר כך אני ושי, כאילו אנחנו עובדים ביחד באולג'ובס, הרי הוא ממנכ"ל את אולג'ובס, ועברנו למשרדים חדשים, והוא מאוד 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 עסוק, ועכשיו גם תורו לטוס לחול, ובעצם לא הצלחנו למצוא זמן כזה של שנינו ביחד, ובעצם בהחלטה משותפת של שי ושלי, אמרנו, טוב, שנשחרר פרק, ושאני אעשה את הפרק עם חברה. אז איתך.
אני החברה.
את החברה. אבל אני רוצה להגיד משהו. מורן, אני מתה עלייך. אבל הקשר שלי הוא עם שי, אוקיי? שי, כאילו, באמת, אני חושבת שחלק מההצלחה של הפודקאסט זה הקשר שלי עם שי, זה השאלות החכמות שלו, הסקרנות שלו, ההערות הסופר חכמות שהוא נותן, ואנחנו לגמרי שותפים בפרויקט הזה. אז זה לגמרי, כאילו, את יודעת, אורחת, חד פעמית, ואני מבטיחה שבפרק הבא אנחנו חוזרים לשגרה. ובאמת אני חושבת ששי פשוט עושה אותי טובה יותר, אז אני מניחה שהוא מקשיב לנו עכשיו, אולי הוא יוריד את הפרק בטיסה. אז שי, מתגעגעת להקליט איתך פרק, נעשה את זה בפרק הבא.
אז אני חייבת להגיד לך, קודם כל, מי שקורא בקבוצה של פודקאסט רצח יודע שאני ממעריצותיו הגדולות של שי, תמיד בעד. וזה מתכתב נורא עם שלושה פחדים שיש לי לקראת הפרק הזה.
באמת? איזה?
כן. אחד, אני מפחדת לשאול יותר מדי שאלות או פחות מדי שאלות, כי אנחנו יודעים שבקבוצה של פודקאסט רצח, הפודקאסט הוא סובלימציה של חלק גדול מהמאזינים. אז אני מקווה להיות בסדר בנושא הזה. שתיים, אני מפחדת שתקראי לי שי.
זהו, היום בבוקר הוא אמר לי, מאיה, הלוואי ויצא לך שי באמצע.
ואת יודעת ממה אני הכי מפחדת?
ספרי לי.
שתגידי עוד פעם זין בשידור.
אז לא, לא נראה לי שאני אגיד זין אולי, אבל אני אגיד דברים אחרים. ותשאלי, מורן, איזה שאלות שאת רוצה ומתי שאת רוצה.
אני אשאל.
וחשוב להגיד שבעצם שמרתי על אותו פורמט, זאת אומרת, גם את, אין לך מושג על מי אני הולכת לדבר, אפילו לא אמרתי לך את השם של הרוצח, נכון? רק שאלתי אותך בדיוק מתי אני יכולה להתעלק עלייך ולבוא כדי להקליט, ובערך זה מה שאת יודעת על הפרק. אז אנחנו נתחיל, ואני מניחה שזה יהיה אחרת, כי זה שתינו, אבל נזרום.
אחרת זה טוב.
נכון, אחרת זה מצוין.
זה מגוון.
נכון. אז היום אנחנו נדבר על רוצח שקוראים לו טוד קולהף. שמעת אולי את השם שלו?
לא מכירה.
אוקיי. הוא גם נקרא, יש לו כינוי, הוא נקרא רוצח האמזון, כי אחרי שהוא נתפס...
אקזוטי.
כן, אחרי... לא, האמזון, אתר אמזון.
כן. פחות אקזוטי.
פחות אקזוטי. כי אחרי שהוא נתפס, הסתבר שהוא היה רוכש המון מוצרים באמזון, אבל לא תחפשות לפורים לילדים. אוקיי? הוא יותר קנה מנעולים, סכינים, עטי חפירה.
לא מחשיד בכלל.
כן, והוא היה כותב ביקורות, כאילו זה היה התחביב הביזרי שלו, לכתוב ביקורות על מוצרים שהוא הזמין, ואני הדפסתי לך דף, ואני רוצה שתקריא שניים מהביקורות שהוא כתב.
אז יש לנו תגובה על מסור, שכתוב עובד מצוין, זה מספיק קשה לרדוף אחרי השכן שלך, אז טוב שיש מסור שאפשר להפעיל בקלות. למי מאיתנו לא יצא.
ברור. ואת התגובה...
תגובה על עת חפירה מתקפל, רצוי להשאיר אותו כל הזמן במכונית שלכם, למקרה שאתם צריכים להחמיא גופה, ואת החפירה הגדול נשאר בבית.
איזה טיפוס. קודם כל הוא כן. כאילו, הוא כתב את האמת.
כן.
אז כן, אז זה הטיפוס, והיום אנחנו נדבר עליו. אז אני אתחיל לספר לך את הסיפור.
אני מחכה לשמוע.
יאללה. אז הסיפור שלנו מתחיל בשנת 2003, והוא מתרחש בחנות קטנה, חנות לאופנועים, בשם סופר בייק סטור. זו חנות שהייתה בעיירה קטנה בדרום קרוליינה. החנות עצמה הייתה חנות ששייכת לגבר צעיר בשם סקוט, שהוא היה בעל החנות, והיו לו שלושה עובדים. בברלי, שהייתה גם אמא שלו, והיא יותר הייתה אחראית על הנהלת חשבונות. בריין, שהיה כאילו החבר הכי טוב שלו, הבסטי שלו, שעבד בחנות כמוכר, וקריס, שהיה מכונאי. אוקיי? עכשיו, החנות עצמה הייתה חנות מאוד ותיקה, שהרבה אנשים שרצו לקנות אופנועים או לדבר על אופנועים, היו יודעים, שהם ידעו שהם צריכים להגיע לסופר בייק סטור. עכשיו, עם הזמן, החנות הוותיקה הזאת פשוט צברה לעצמה את קבוצת האנשים, את יודעת, את הלקוחות הקבועים שלהם, שהיו מגיעים לחנות לא בהכרח לקנות אופנועים, אלא לשתות קפה ביחד, לשאול מה חדש, מה נשמע,
קהילה.
לדבר על אופנועים. מה?
קהילה.
נכון, בדיוק. ואת יודעת, לשבת כזה על הכוס קפה עם, עם כל העובדים. ובין היתר, בין הקבוצה של הלקוחות הקבועים, היה גבר בשם נואל. אוקיי? Okay? Okay. והסיפור שלנו למעשה מתרחש בשישה בנובמבר 2003, שבסביבות השעה 2:30 בצהריים, נואל מחליט להתקשר לחנות, ועונה לו לטלפון בברלי, האימא של סקוט. והוא אומר לבברלי שהוא רוצה לקפוץ לחנות בערך עוד חצי שעה, משהו כזה, כדי לאסוף כרטיסים לאיזשהו אירוע אופנועים שסקוט ארגן. ובברלי שומעת ואומרת לו, בטח, אין בעיה, אתה כולנו כאן, יאללה, תבוא, פשוט תבוא, תיקח את הכרטיסים שלך. ובאמת עוברת חצי שעה, ולקראת השעה 3:00, נואל מגיע לחנות כדי לאסוף את הכרטיסים לאירוע אופנועים. אבל כשהוא מגיע, מורן, אמרתי מורן.
נכון.
אבל כשהוא מגיע, הוא מכנה את הרכב שלו, וכבר שהוא מכנה את הרכב שלו, הוא מבין שמשהו כאן קרה. הוא מכנה את הרכב, והוא פתאום קולט את הגופה של בריין, פשוט שוכבת בכניסה לחנות בתוך שלולית של דם. עכשיו, בשבריר הראשון, הוא לא היה בטוח מה הוא רואה, כאילו הוא לא היה סגור, אז הוא יוצא מהרכב, הוא מתקרב לכיוון ממש הכניסה של החנות, לכיוון הגופה של בריין, והוא פתאום קולט גם את הגופה של סקוט. הוא מבין שקורה כאן משהו נורא נלחץ, וממש נואל שהיה נורא נורא נסער, פשוט מחליט להיכנס לחנות, וללכת לכיוון הטלפון שנמצא על הדלפק הראשי, וגם שם הוא פתאום רואה
את בברלי?
הגופה של בברלי. הוא הולך לכיוון הטלפון, טלפון קווי, והוא מחליט להתקשר למשטרה, ואני עכשיו רוצה להשמיע לך כמה שניות משיחת הטלפון שהוא מתקשר למשטרה.
Apparently everybody's been shot up here. Everybody's laying down in a pool of blood. His mama's been shot, the mechanic's been shot, and the owner.
זה התחלה ברוטלית, מאיה.
אני מצטערת. אז כן, אז כמו שאת שומעת, הוא מתקשר למשטרה, והוא אומר, כל האנשים כאן מתים, כאילו המכונאי, הבעל החנות, כולם מתים, והוא בעצם מזיק את המשטרה. עכשיו, המשטרה שומעת את כאילו, מה נואל אומר, והם אומרים לו, אוקיי, בסדר, תצא מהחנות, ותחכה לנו מעבר לרחוב, כאילו מעבר לכביש, כדי שתגיע המשטרה ואמבולנס.
והוא מחכה.
והוא מחכה. ובאמת מגיעה המשטרה, וכשהמשטרה מגיעה, קודם כל היא רואה בדיוק את מה שנואל תיאר, הם רואים את הגופות של בריין ושל סקוט בכניסה לחנות, את הגופה של בברלי ליד הקופה, ואת הגופה של קריס במחסן, ממש כאילו, את יודעת, רוכנת מעל אופנוע, ומגיעים למסקנה שהיורה התחיל את הירי שלו, בכלל במחסן כנראה עם קריס, כי קריס נורה עם ירייה אחת בראש, מאחורה, ככה שכנראה אפילו לא ידע שהולכים לראות בו, ובעצם מהירייה עצמה הוא נפל קדימה על האופנוע. משם הוא יצא מהמחסן לכיוון החנות, הוא כנראה שם פוגש ליד הקופה את בברלי והוא יורה בה, והמשטרה מניחה שבשלב הזה קריס וסקוט מבינים שיש ירי בחנות, ולכן הם רצו לכיוון היציאה מהחנות, ושם הוא תופס אותם, ולכן הוא רצח אותם בכניסה לחנות.
זה בודי קאונט הכי גבוה לדעתי, בזמן הכי קצר שהיה בכל הפודקאסט.
נכון, כי קודם כל זה כאילו נקרא רצח המוני,
כן.
ולא, כאילו זה לא רוצח סדרתי, אבל הוא גם ימשיך לרצוח בודדים, מה חשש? ודבר ראשון שהמשטרה מבינה מהזירה, זה שלא מדובר כאן בשוד שהסתבך. כל הציוד בחנות נשאר שם. זאת אומרת, היה כסף בקופה. יותר מזה, מורן, היה כאילו מעטפה עם כסף, עם מזומנים שהייתה על הדוכן, ואף אחד לא
לקחו כלום.
לא לקחו כלום. זאת אומרת, הם מבינים שלא מדובר כאן בשוד. אז האופציה השנייה שהייתה להם, יש לך אולי איזשהו ניחוש?
נקם.
אוקיי, טוב, מורן, הטובה. אוקיי, הם אומרים, רגע, אולי יש כאן איזשהו רצח על מניע אישי? אולי משהו שקשור לחלק כאילו, השאלה, כאילו, יכול להיות שזה משהו על מניע אישי, השאלה הגדולה, מי מהקורבנות, מארבעת הקורבנות, היה בכלל היעד.
כן.
וזה לגבר הכיוון שהמשטרה הולכת לכיוון הזה. עכשיו, הדבר הראשון אבל שהם חוקרים, האיש הראשון שעולה להם כחשוד, הוא בכלל נואל.
זה obvious.
למה?
כי אתה מגיע, רואה שלוש גופות, מתקשר ומיד מדווח על הדבר הזה. גם הדבר הראשון שחשבתי זה איך הוא לא ברח משם.
וואלה, אז אני אגיד לך למה המשטרה חשדה בו. היא חשדה בו, האמת, כי הם אמרו משהו בהתנהלות שלו היה ככה מאוד פישי, והם דיברו על שלושה דברים. דבר הראשון שהם אמרו, הרי נועל התקשר בסביבות 2:30, את זוכרת? כן. כדי להגיד, אני רוצה להגיע לאסוף את הכרטיסים. אמרו לו, אבל אם רצית לאסוף את הכרטיסים, והחנות הזאת, אתה יודע שהיא פתוחה.
למה לא פשוט באת?
בדיוק. למה היית צריך להתקשר? אולי רצית לבדוק, אולי...
שכולם נמצאים.
בדיוק. אולי רצית לראות אם יש לקוחות בחנות, אם זה יום עמוס, לא עמוס. הוא אומר להם, תקשיבו, אני לא יודע להסביר את זה. אני כאילו רציתי לאסוף את הכרטיסים, כאילו סקוט הוא חבר, קריס חבר, כאילו בריין חבר, ולא יודעת, רציתי להגיד להם שאני בא, אני לא באמת יודע להסביר את זה. ואז הם אמרו לו, רגע, אבל למשטרה התקשרת מהטלפון הקווי של החנות, ויש לך טלפון נייד. למה לא התקשרת מהטלפון הנייד שלך? ואז הוא אמר להם, תקשיבו, אני שוב, ביש מזל, כאילו, אני לא יודע להסביר את זה. אני יודע להגיד שהם כולם חברים שלי, אני ראיתי את הגופות שלהם על הרצפה, אני הייתי באלם, אני לא ידעתי איך להתנהג, כאילו, הרגשתי שדבר ראשון שצריך לעשות זה להתקשר למשטרה, והאינסטינקט שלי היה ללכת לטלפון הקווי.
בואי, גם ב-2003 עוד היו טלפונים קוויים, זה לא...
נכון, נכון.
אז עוד השתמשנו במוצר.
נכון, לגמרי. והדבר הנוסף שהם אומרים, זה באמת מתייחס לאותה הקלטה ששמענו. אם את זוכרת, מה הוא אומר בהקלטה?
כולם מתים.
בדיוק. כל ארבעה מתים. אבל בפועל, או, יש לנו אפילו סאונד של אמבולנס, זה מתאים ממש לסיטואציה.
בפועל היו שלוש גופות.
נכון. הוא ראה את הגופה של סקוט, של בריין ושל
בברלי.
את הגופה של קריס, הוא למעשה לא ראה. אז הם שאלו אותו, איך ידעת שכל ארבעה מתים? הוא אמר להם, תקשיבו, אני לקוח קבוע, הם חברים שלי. הנחתי שכולם נמצאים, כאילו אין מצב שאף אחד, שכאילו שהם תמיד נמצאים בהרכב הזה. עכשיו הם חברים שלי, הנחתי שאם קריס לא היו יורים בו, אז הייתי רואה אותו כאן, הוא כבר היה מתקשר למשטרה, הוא היה עוזר לפצועים, כאילו פשוט ביש מזל כל ההתנהלות הזאת.
זה הרבה ביש מזל, כאילו הספיק לעשות את ההנחה הזאת, אבל לא להתקשר מהטלפון הנייד שלו.
נכון, אבל מסתבר באמת שהם מורידים ממנו את החשד, הוא באמת לא היה חשוד. אז השלב הבא שהמשטרה עושה, היא בעצם מנסה לבדוק מי היה, את יודעת, מה קרה בחנות, לבדוק את זירת הרצח. ושהם בודקים את זירת הרצח, הם קודם כל מבינים שהיורה לא השאיר בכלל, את יודעת, לא תביעות אצבעות, לא DNA, שום דבר, למעשה חוץ מהתרמילים, כאילו שמהיריות, הוא לא משאיר שום דבר בזירה, והם לא יודעים מי הוא. אז הם מנסים, אגב, לא היו מצלמות בחנות, כאילו, אני לא יודעת אם ב-2003 היו חנות, בכל מקרה, אז לא היו, לא יודעת אם זה היה נפוץ או לא. והם מבקשים בעצם, הם פונים לציבור, והם מבקשים לקבל עדות מאנשים שהיו בחנות בסביבות הצהריים, כדי לספר, אולי הם ראו איזשהו לקוח, איזושהי סיטואציה, כאילו, ראו אולי את הירי. ומה שקורה זה שבאמת פונה למשטרה גבר, שמספר שהוא היה בחנות, והוא היה יחד עם הבן שלו בן 4, והיה בחנות לקוח, הוא הגדיר אותו לקוח מוזר. אז הם שואלים אותו, רגע, מה
מוזר בו?
כן, מה הופך אותו למוזר? הוא אומר, תראה, זה חנות של אופנועים. האיש הזה קנה אופנוע, והוא בא להתלונן על האופנוע, שכאילו האופנוע לא מתאים, זה נראה שזה מישהו שלא באמת הוא רוכב מנוסה, הוא לא מבין באמת באופנועים, כאילו, לא יודע להגיד, אבל משהו היה נראה מוזר. אז הם מבקשים מאותו גבר שיתאר את האיש, את הלקוח המוזר. הוא אומר, אין בעיה, אני אתאר לכם. ואז הוא אומר, זה גבר בסביבות גיל 20-50.
ריינג'.
כן.
סביר.
יש לו שיער חום, אוקיי? ומבנה בינוני. וזה מה שהוא נותן. כאילו, המשטרה לא באמת יכולה כאילו להתקדם עם זה, וזה כאילו די, כאילו, התיאור הזה די נשאר בצד. עכשיו, בשלב הזה, המשטרה כאילו משוכנעת מורן, כמו שאת אמרת, בטח נקם, שמדובר כאן בכל זאת על איזשהו מניע אישי, והם מבינים שהם צריכים עכשיו להתחיל לעבור ממש על החיים של כל אחד מארבעת הקורבנות, כדי לנסות לחפור ולהבין, ולנסות אולי להבין מה בדיוק קרה כאן.
אין איזה ספר לקוחות, בכל זאת קונים אופנוע, אז יש רישום.
אז זה הערה מעולה, ואני אתייחס אליה בסוף. בסדר?
שיט, עשיתי ספוילר.
עשית שי.
עשיתי שי.
אגב, זה רק דוגמה, כאילו, איך ששי לא עושה ספוילרים, ואנשים, זהו, פשוט איש חכם כמוך. אוקיי, בקיצור, מה שהם עושים, הם מחליטים להתחיל לחפור בחיים של סקוט, הבעל החנות. סקוט היה נשוי לאישה שקראו לה מליסה, ונולד להם ממש ילד, ממש טרי, היה להם ילד בן חודש, היה להם תינוק בן חודש. והם מחליטים פשוט לזמן את מליסה לחקירה במשטרה, ולנסות לחפור בקשר שלה עם סקוט. אז הם מזמנים אותה למשטרה, והם שואלים אותה מלא שאלות על החיי הנישואים שלה, ועל הקשר שלה עם סקוט. והאמת, היא לא נותנת להם איזשהו משהו פיקנטי, או משהו שהם ציפו כאילו לשמוע, אבל משהו בבטן של השוטרים אמר שמליסה קשורה לרצח, שמליסה מסתירה משהו. ואז בא איזשהו שוטר, אחד מצוות החקירה, והיה לו רעיון. הוא יודע שיש להם תינוק בן חודש ומליסה העניקה, וכשכל פעם שהיא באה לחקירה, הייתה מגיעה עם התינוק בן החודש. אז היה לו רעיון לזמן אותה שוב לחקירה. יש לך רעיון מה... לאיזה כיוון הם הולך?
לא, אני רק חושבת, אישה חודש אחרי לידה, איך את מתארגנת על רצח כזה, זה...
זה מזעזע. הם מזמנים אותך, כי תראי, תקשיבי מה היה. הם מזמנים אותה שוב לחקירה. הם יוצאים נקודת הנחה שהיא תגיע עם התינוק, היא באמת הגיעה עם התינוק. והם פשוט החזיקו אותה בחקירה עד שהתינוק היה צריך, כאילו היה צריך להחליף לו חיתול. ואחרי שהיא מחליפה לו חיתול, הם בעצם משחררים אותה מהחקירה. הם לוקחים את החיתול ומחליטים לבדוק...
DNA.
בדיוק. לבדוק את הבדיקת DNA של התינוק, כדי לראות אם ה-DNA של התינוק הוא כמו ה-DNA של סקוט, כי אולי היא בגדה בסקוט, ואולי בעצם זה היה מניע לרצח. והם עושים את זה. הם באמת משחררים, הם מחכים, הם לוקחים את החיתול, הם בודקים בדיקת DNA, ומורן, מה הייתה התשובה של הבדיקת DNA?
שהוא לא התינוק של סקוט, כמובן.
בדיוק. מסתבר שהם צדקו השוטרים שהתינוק בן החודש, הוא לא היה התינוק של סקוט. את יודעת מי היה האבא של התינוק?
אני מניחה שכוכב הפרק שלנו?
לא. האבא של התינוק היה בריין, שנרצח יחד עם סקוט, החבר הכי טוב של סקוט. הוא האבא של התינוק. אז קודם כל, המשטרה מבינה...
טוב, זה עדיין לא מייצר פה מניע.
נכון, אבל קודם כל, לא, הם מבינים שכנראה היה כאן מניע אישי, שכפי הנראה, למליסה היה רומן עם בריין, היא תכננה לרצוח את סקוט, אבל כנראה משהו שם הסתבך, וכשמשהו שם הסתבך, הרוצח נאלץ לרצוח בעצם באירוע הזה את כל
את
העדים,
כולם.
גם את בריין, גם את בברלי, וגם את, וגם את קריס. עכשיו, הם משוכנעים שזהו, שהם עלו על זה. עכשיו, מליסה אומרת להם, תקשיבו, אני בשוק מהתוצאות, כאילו, לא יכול להיות, לא ניהלתי רומן, כאילו, בריין הוא חבר, אבל אני לא ניהלתי את רומן, לא שכבתי איתו. ואומרים לה, תקשיבי, DNA זה DNA, כאילו, זה לא משקר, אבל היא איכשהו מצליחה לשכנע את השוטרים לעשות שוב בדיקת DNA חוזרת, והתשובות, תת, לא משקרות,
נותרות.
חוזרות אותן, נשארות אותן תשובות. עכשיו, בשלב הזה היא הופכת להיות חשודה מרכזית. עכשיו, אין להם שום הוכחות, אין להם שום ראיות, אבל ברור להם שהיא החשודה המרכזית, שהיא זאת שהזמינה את הרצח. עכשיו, היא חשודה מרכזית לא רק בעיני המשטרה, תתארי לעצמך, הייתה חשודה מרכזית גם בעיני המשפחה.
משפחות.
כן, המשפחה של בריין, שבעצמו היה נשוי עם ילדים. המשפחה של סקוט, אוקיי? היא באיזשהו שלב גם לקחה עורך דין, וברגע שהיא לקחה עורך דין, אז התחיל דיבור גם בתקשורת, התקשורת האשים אותה, כמובן. וכולם אמרו, רגע, אם
גם איך שלא יהיה, תמיד האישה היא הקורבן. או שהיא זו שנרצחת, או שהיא זו שתופלים עליה את האשמה מיד.
כן, זה כאילו, כן, זה מבאס בסיפור הזה, כן. שכאילו הם יצאו נקודת הנחה שהיא קשורה לזה. ואז בעצם היא גם לוקחת עורך דין, אומרים, רגע, אם לוקחת עורך דין, אז היא בטוח יש לה מה להסתיר. ובאמת, במשך שנה, עוברת שנה וחצי, מורן, טונה של זמן, ובשנה וחצי האלה, כולם משוכנעים, התקשורת, המשפחות, המשטרה, כולם משוכנעים שמליסה קשורה לרצח, הם רק עוד לא הצליחו לפצח בדיוק איך ומה. ואחרי שנה וחצי, אחד השוטרים פתאום בא עם רעיון. הוא אומר, רגע, אולי אנחנו טעינו. בוא נעשה שוב בדיקת DNA. אבל הפעם לא נעשה בדיקת DNA של התינוק עם סקוט, אלא נעשה בדיקת DNA של סקוט עם אמא שלו, עם בברלי. ובוא נראה שנייה מה היו התוצאות. אני רואה שאת מחייכת, את כנראה מבינה כבר מה הולך להיות פה. הם מקבלים את התשובות של ה-DNA, והם רואים שאין התאמה. כלומר, שסקוט הוא כאילו לא הבן של
לא
בברלי.
הוא לא הבן של בברלי.
אז מה הם עושים? הם לוקחים את הבדיקה DNA של בריין, ואומרים, רגע, בוא נבדוק את ה-DNA של בריין עם ה-DNA של בברלי.
בברלי.
ויש התאמה. זאת אומרת שבעצם המבחנות התבלבלו. המבחנה של סקוט והמבחנה של בריין התבלבלו. סקוט הוא באמת היה אבא של התינוק. וככה מה שקרה, שבמשך שנה וחצי מורן, החקירה פשוט לא התבצעה. כי כולם היו כל כך משוכנעים
וואו.
בזה שמליסה הייתה אשמה, שבעצם הם היו נעולים על זה ולא בדקו שום חקירה אחרת. הרוצח כמובן כבר מזמן לא היה באזור, ולשאלה שלך אם היה רשימה של לקוחות, אז כן, הייתה רשימת לקוחות. הם גם עברו על רשימת הלקוחות, והיום בדיעבד אנחנו יודעים שהרוצח שלנו הופיע ברשימת הלקוחות. אבל בגלל שהמשטרה הייתה כל כך נעולה על זה שמליסה אשמה, הם לא באמת בדקו את זה כמו שצריך.
היה להם קו חקירה, ומבחינתם כל המשאבים הלכו לשם.
בדיוק, הם לא נתנו לעובדות...
לבלבל אותם.
אוקיי, אז שנה וחצי עוברים. עכשיו, בשנה וחצי האלה לא היה עוד פעם מקרה כזה דומה, ובעצם המשטרה מבינה שכנראה זה היה אירוע של רוצח המונים שפשוט הפסיק להיות פעיל, או כי הוא הפסיק להיות פעיל, או כי הוא מת, או כי הוא נכנס לכלא, אולי על פשע אחר.
יכול להיות שהיה שם מישהו עם מניע אישי ספציפי, אלא הם פשוט לא פענחו את זה. זה גם אפשרות.
נכון, גם יכול להיות. אבל הם מבינים שזה לא
כל כך רחוק.
אבל מה שקורה בפועל זה שפשוט החקירה הזאת מתקררת, כאילו החקירה הזאת מתקררת. כי הם מבינים שזה לא מליסה, הם מבינים שעברה שנה וחצי, והם יוצאים מנקודת הנחה שזה רוצח שפשוט כבר לא פעיל, והוא לא נמצא באזור, כי הוא מת או נמצא בכלא. מה שהמשטרה לא ידעה, זה שהרוצח חי וקיים, והוא היה פעיל, והוא המשיך לעבוד, הוא המשיך לרצוח, אבל הוא בעצם, הם לא ידעו לקשר בין כל המקרים.
כי לא היו מקרים דומים לזה.
בדיוק. אבל היה משהו אחר. ועוברים, קודם כל, אני צריכה להגיד שעברו 12 שנה.
וואו.
זה חתיכת זמן. ואנחנו בעצם מגיעים לדצמבר 2015.
וואו.
אוקיי? ובדצמבר 2015, פתאום זוג בשם ג'וני ומייגן נעלמים כאילו בלעה אותם האדמה. עכשיו אני אספר לך כמה מילים על ג'וני ומייגן. ג'וני ומייגן היו זוג נשוי, יחסית צעירים, שהם היו נרקומנים, הם עשו סמים, והם בעצם ישבו תקופה ארוכה בכלא, כל אחד בכלא שלו, אבל הם משתחררים בערך באותה תקופה, בדצמבר 2015, הם משתחררים שניהם מהכלא, אחרי שהם ישבו על החזקה של סמים, שימוש בסמים, ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. וכשהם משתחררים מהבית סוהר, הם פשוט יום אחד נעלמים, כאילו אף אחד לא יודע איפה הם. אבל בגלל שהם היו נוהגים להשתמש בסמים, ואת יודעת, הסמים מאוד ניהלו אותם, זה לא הייתה הפעם הראשונה שהם פשוט נעלמו למשפחות שלהם. כאילו, היו כבר תקופות שהם פשוט נעלמו, ואז יום אחד הם חזרו.
מסוג האנשים שלא באמת מחפשים אותם.
נכון. עכשיו, מה שקורה כאן זה שהמשטרה, כמו שאמרת, באמת המשפחה, גם של ג'וני וגם של מייגן, לא חיפשו אותם, כי כאילו הם חשבו שהם פשוט גרמו לעצמם להיעלם. כן. שהם עושים סמים, שהם עכשיו נמצאים בסיפור שלהם, והם מתישהו הם יחזרו. ולמעשה, רק שנה בערך, אחרי שהם נעלמים ב-2016, בספטמבר 2016, שזוג אחר נעלם, פתאום המשפחות של ג'וני ומייגן אומרים, רגע, אולי כשאנחנו שומעים בחדשות על זוג אחר שנעלם, אולי גם ג'וני ומייגן נעלמים? עכשיו, מי זה הזוג הנוסף שנעלם? אנחנו עכשיו מדברים על ספטמבר 2016. ספטמבר 2016 נעלם זוג בשם קיילה וצ'רלי. עכשיו, קיילה וצ'רלי לא היה להם את הרקע, כמו לג'וני ומייגן. הם היו אנשים נורמטיביים, הם לא עשו סמים, הם לא ישבו בבית סוהר, וגם שניהם פתאום יום אחד נעלמים, כאילו בלעה אותם האדמה. המשפחות וחברים שלהם ישר נורא דאגו, והבינו שכנראה משהו קרה, והם גם נוסעים לבית שלהם. וכשמגיעים לבית שלהם, הם מוצאים את הכלב הפודל שלהם, בבית סגור, מוטש ורעב, וואנס הם רואים את הכלב הפודל, הם מבינים שמשהו בטוח קרה להם. כי לא יכול להיות שהם לא יטפלו בו, הוא גם היה נורא נורא רעב, זאת אומרת, הם מבינים שזה כמה ימים טובים ככה, כנראה הם לא היו בבית.
שזו לא הסביבה המתוכננת.
בדיוק, זו לא הסביבה המתוכננת. ואז פשוט הם פונים למשטרה. אז הם פונים למשטרה, והמשטרה ישר מתחילה לחקור את ההיעלמות של קיילה וצ'רלי. כשמתחילים לבדוק את ההיעלמות, הם מתחילים לשאול אם הם היו בקשר בימים האחרונים, לנסות ככה להתחקות על הימים האחרונים שלהם, כאילו לפני שהם נעלמו. הם נכנסים גם לפייסבוק שלהם, ככה לראות אולי הם היו בקשרים עם כל מיני אנשים. ומשהו מוזר בערך שבועיים אחרי שהם נעלמים והמשטרה מחפשת אותם, משהו מוזר מתחיל להיות בפייסבוק, בפרופיל של צ'רלי. פתאום צ'רלי, שכאילו כל העולם מחפש אותו, מתחיל לעלות פוסטים. בהתחלה הוא מעלה פוסט שהוא אומר שקיילה, הוא בעצם מספר שקיילה בהיריון ויש להם בת ומצפים לבת. שבוע אחר כך הוא מעלה פוסט שהוא אומר שהם החליטו להתחתן, ולאחר מכן, אחרי עוד שלושה שבועות, הוא מעלה פוסט שבשעה טובה הם קנו בית.
וואו.
עכשיו, לכולם ברור
שזה לא.
בדיוק. שאין מצב שזה צ'רלי. כאילו, אין מצב, זה לא הסגנון שלו, הוא לא היה בן אדם, הוא לא היה אני ואת שחיות בפייסבוק. אוקיי? הוא לא היה מעלה פוסטים, אוקיי? הוא לא, זה לא היה הסגנון שלו, ומבינים שאומנם זה, הפוסטים האלה עלו מהפרופיל של צ'רלי, אבל באמת של החיים, כנראה מישהו השתלט על הפרופיל שלו, ובעצם מתפעל את, מתפעל את הפוסטרים, את הפוסטים האלה. עכשיו, היו עוד שני פוסטים שהוא העלה, שהיו סופר ביזרים. פוסט אחד, הוא העלה את המילים של השיר של הוטל קליפורניה, של האיגלס.
אוקיי.
אוקיי. ביזר, אוקיי? ופוסט שני, הוא העלה תמונה של ישנה, של צ'רלי וקיילה, והוא כתב, כאילו הקופי היה, אנחנו בסדר. עכשיו, מישהו ש...
מישהו ממש טרח לגרום לאנשים לחשוב שהם בסדר.
עכשיו, כאילו, אם אתה נעלמת, אז כאילו, מי רושם אנחנו בסדר? רק מישהו שרוצה להגיד, הם בסדר, אבל הם לא באמת בסדר. אז המשטרה מתחילה לחקור את זה, וכמו שאנחנו אמרנו, טוב, אין מצב שהוא כתב את זה, גם הם אמרו, אין מצב שהוא כתב את זה, ומהר מאוד המשטרה מגלה שבעצם הפוסטים, באמת מישהו אחר העלה את הפוסטים בשם של, בפרופיל של צ'רלי, וזה היו פוסטים מתוזמנים, שלא ידעתי בכלל שיש אופציה כזאת. זאת אומרת שאת יכולה...
בפרופיל אישי?
מסתבר, את יכולה היום לעלות פוסט,
ובעצם... נסה לחשוב אם הייתה איזו תקופה כזאת.
יכול, לא יודעת. את יכולה, ובעצם מסתבר שהפוסטים בפועל נכתבו באמת בתקופה שהם בערך נעלמו, אבל הם התוזמנו להתפרסם במהלך חודש ספטמבר, ובעצם אוקטובר. הפוסט האחרון היה בסוף אוקטובר. הדבר הנוסף שהמשטרה עושה, היא מתחילה לבדוק את הטלפונים, כאילו את איפה הטלפונים שלהם, מה היה הסיגנל האחרון של הטלפונים של קיילה וצ'רלי, מה היה עוד כאילו לפני שהם נעלמו. ומגלים שהטלפון שלהם, האות של הטלפון היה, מעיירה בשם וודרוף. וודרוף הייתה עיירה שהיא הייתה במרחק של 50 קילומטר מהבית של קיילה וצ'רלי.
רק עכשיו הם מודקים את זה?
הם בדקו את זה בערך באותה, זה בערך כאילו קורה במקביל, ספרת לך את התורית, אבל זה בערך קורה במקביל. והם רואים שהטלפון היה באיזושהי חווה בוודרוף, ובנוסף הם מגלים שקיילה התכתבה במסנג'ר עם גבר מוודרוף. אז כבר הם מבינים שיש להם כאן פריצת דרך, והם צריכים ללכת לנסוע לאותה עיירה שם, לחווה, כי הם מבינים שיש שם איזושהי חווה, כדי לנסות לראות איפה הם נמצאים. אבל הדבר הראשון שהמשטרה עושה, היא מרימה טלפון לשריף של המחוז ששם העיירה הזאת נמצאת, כדי לשאול את השריף הזה, האם הוא מכיר בכלל חוות באזור, בוודרוף, כמה חוות יש, ומה הוא יכול ואיזה מידע הוא יכול לספק להם. הוא אומר להם, ברור שאני מכיר, כי יש רק חווה אחת, החווה של טוד קולהף. והם אומרים לו, אוקיי, מי זה טוד קולהף? והשריף מספר שמדובר באיש מאוד עשיר, בסוכן נדלן, שיש לו בעצם שני נכסים, יש לו חווה מאוד גדולה, וחוץ מזה יש עוד בית, שהוא לא גר בחווה הזאת,
בן ויש טובים.
לו גם עוד בית, בן טובים. וזה טוד קולהף. אז המשטרה מחליטה בעצם להרים מסוק לאוויר. הם מרמים מסוק לאוויר ומחליטים לטוס עם המסוק מעל החווה, הייתה חווה גדולה, ענקית, מורן, 100 דונם כאילו וואו. של שטח, ומחליטים לעלות מסוק כדי לנסות לראות אולי הם ימצאו איזשהו רמז או משהו, אולי ימצאו את המכונית של קיילה וצ'רלי, שגם אגב לא מצאו אותה, כאילו הם נעלמו עם המכונית שלהם, ומעלים את המסוק ובאמת רואים מהאוויר את החווה המאוד גדולה של טוד, הם רואים את השטח שהוא כולו כאילו מגודר ומגודר. עכשיו, על החווה עצמה הייתה כמו חווה חקלאית כזאת, לא היו בה באמת מבנים, למעט שני מבנים. אחד, הם רואים מהאוויר שיש מחסן מאוד מאוד גדול, זה נראה כמו מחסן ממש כאילו עם שתי קומות, ובנוסף הם רואים עוד איזשהו טריילר קטן שנמצא ליד המחסן הזה. ובגלל שכאילו הם מבינים שהם כבר ממש ממש בכיוון, הם מבקשים והם מקבלים צו חיפוש לחווה הזאת. בסדר? עכשיו, אני יוצרת עכשיו את הסיפור, וכמו שאת יודעת מה אני אוהבת לעשות.
לפתוח מעגל?
אז נכון, לפתוח מעגל חדש. ואני רוצה עכשיו לעצור ולספר לך על החיים, מי זה בכלל טוד קולהף. בסדר, ואחר כך אנחנו נחזור לסיפור. טוד קולהף נולד בשבעה במרץ 1971 להורים רג'ינה וויליאם. הוא נולד בפלורידה. כשהוא בן שנתיים, ההורים שלו מתגרשים, ובעקבות הגירושים, אמא שלו, רג'ינה, בעצם מקבלת את המשמורת על טוד, והיא מחליטה לעזוב את פלורידה ולעבור לגור בג'ורג'יה.
אני כבר מריחה תסביך אב.
וואי, כל הכבוד לו, אוקיי. הם עוברים לגור בג'ורג'יה, ובעצם שנה לאחר המעבר לג'ורג'יה, היא מכירה גבר בשם קארל, שהיא מתחתנת איתו, והוא הופך להיות, הוא ממש מאמץ את טוד כבנו, וגם הם שניהם מאמצים, גם טוד וגם רג'ינה, את שם המשפחה של קארל, והוא הופך להיות טוד קולהף. עכשיו, כבר מהרגע הראשון צריך לציין, בשלב הזה הוא ילד פיצקי, הוא בן 3, אוקיי? אבל כבר בשלב הראשון, קארל וטוד לא ממש מסתדרים, ויש הרבה חיכוכים ביניהם. עכשיו, רג'ינה עשתה, קצת, היא ממש עשתה ניכור הורי, זאת אומרת, היא ממש מנעה, למרות שהוא כבר בגיל 3 ידע להגיד שהוא מתגעגע לאבא שלו, והוא רוצה לראות את אבא שלו, היא ממש מנעה ממנו את הקשר עם אבא שלו.
עם אבא הביולוגי.
כן, עם אבא הביולוגי. ובעצם זה הופך אותו לילד מאוד כועס ומרדן ותוקפני. עכשיו, הכעס שלו התבטא בהתנהגויות חריגות ממש מגיל מאוד מאוד צעיר. כשהוא בן 6, הוא לוקח פטיש, הוא נכנס לחדר שלו, ועם פטיש הוא הורס את כל הרהיטים שהיו לו בחדר. כשהוא בגן החובה, הוא עושה... אני אחר כך אגיד... אוקיי, הוא הורס את כל היצירות שהילדים מביאים מהגן, שזה אולי שאיפה של
כל ההורים. חלומה של כל אימא.
אבל הוא הורס במכוון את כל היצירות ואת כל הציורים.
את כל המאפרות.
כן, בדיוק, את כל הדברים האלה, ואת ההחלה של שבת, סתם לא היה שם חלה של שבת. אבל הוא כאילו הורס הכל, את כל הדברים במכוון, אבל בעיקר הקטע העניין הזה של המכוון, הוא פוגע בעצם בילדים אחרים.
ונדליסט.
נכון, אבל בגיל 7 הוא ממש, את יודעת, by the book, כמו כל רוצח סדרתי שאנחנו מכירים, שיש לו פרק של...
בעלי חיים.
בדיוק. בגיל 7 הוא מוצא ברחוב כלב, והוא ממש מתעלל בכלב עד בעצם, כאילו, גורם למותו. בנוסף, היה לו בבית אקווריום. הוא לוקח אקונומיקה, והוא שופך אקונומיקה לתוך האקווריום, והוא יושב בחדר, והוא צופה לראות איך הדגים שלו מתים. עכשיו, זה קורה בגיל 7. בגיל 8, הסדיזם הזה כלפי בעלי חיים פשוט עובר לבני אדם. מזכירה לך, הוא בן 8. בגיל 8 הוא בעצם לוקח שכן שלו, שהיה בגילו, גם היה ילד בן 8, והוא מכריח אותו, הוא דוחף אותו, הוא ממש מכריח אותו בכוח, הוא מכניס אותו לתוך מלונה של כלב, והוא נועל את המלונה. עכשיו, הילד בן 8, השכן, נורא נורא בכה, וממש התחנן שהוא יפתח. עכשיו, ככל שהילד הזה יותר התחנן ויותר בכה שהוא יפתח את המלונה, כך תוד יותר צחק וצחק, והצחוק שלו התגלגל, ופשוט נענה לראות את הסבל של אותו שכן בן 8 שמתחנן שיפתחו לו את המלונה. הסיטואציה הזאת, אגב, נסגרה רק במקרה, במזל, ששכן שעבר באזור ופשוט שמע את הבכי הגדול של הילד בן 8 ומנגד את הצחוק המתגלגל, והוא זה שבעצם פתח את השער של המלונה.
וכל מה שיש לנו ברקע זה שההורים התגרשו בגיל 2, והיה אבא חורג שהוא לא כל כך הסתדר איתו.
נכון, אבל לא
היו שם. זה לא איזה דרמה מאוד גדולה.
לא הייתה דרמה מאוד גדולה. יותר מזה, אני ראיתי רעיונות עם אמא שלו. עכשיו, אמא שלו טוענת ש... אני חושבת שאני גם מאמינה לה. לא היה כאן הורה מתעלל. זאת אומרת, לא הייתה כאן אמא מתעללת או אב חורג מתעלל. יותר מזה, היא מספרת שהיא השקיעה בעצם גם כסף, גם אנרגיה, אוקיי? גם משאבים בכל מיני תרפיז שהיא שלחה אותו, אבל בעצם שום דבר לא באמת עזר.
עם כל הכבוד...
למעשה בגיל 9,
רגע, ניכור הורי זאת התעללות. כדאי להגיד את זה.
אני מסכימה.
גם אני אמרתי קודם, אבא ביולוגי, אבל יש אבא ויש לא אבא.
אני מסכימה
איתך. ניכור הורי זאת התעללות.
אני מסכימה איתך, וזה גם יושב על זה, ואנחנו עוד שנייה, כאילו, עוד שנייה אני אגיע לזה. בגיל 9, אמא שלו משפשת אותו בבית חולים פסיכיאטרי לילדים, בעקבות בעצם התוקפנות שלו שהייתה כלפי אמא שלו, כלפי האבא החורג שלו, כלפי ילדים אחרים, וגם בגלל שבגיל 9 הוא מתחיל לאיים לדבר על אובדנות. אז הוא מתאשפז בבית חולים פסיכיאטרי בגיל 9, והוא נמצא שם במשך 3.5 חודשים, וכשהוא משתחרר מהאשפוז, הוא בעצם מאשים את אמא שלו בכל הרוע שיש לו ובכל הכעס שיש לו, ובהקשר למה שאמרת, בגיל 10, אחרי ש8 שנים, הוא לא היה בקשר עם אבא שלו, והוא לא ראה אותו, אבל היה לו איזשהו זיכרון ואיזשהו משהו כזה, את יודעת, הייתה לו איזושהי פנטזיה מאוד מאוד ורודה על הקשר עם אבא שלו. בגיל 10 הוא מבקש מאמא שלו לחזור לגור עם וויליאם, עם אבא שלו. עכשיו, הייתה לו ממש כאילו איזושהי מחשבה, איזושהי פנטזיה בראש, שהחיים עם אבא שלו היו הרבה יותר טובים, שיהיה לו הרבה יותר טוב. הוא כאילו נורא כעס על אמא שלו, והוא היה פשוט ילד מאוד 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 כועס, והיא לא מסכימה. עכשיו, באותו רעיון שראיתי איתה, הם שאלו אותה, למה לא הסכמת בגיל 10 שהוא עשה, אבא שלו בשלב הזה כבר גר באריזונה? אז היא אמרה שמה שקורה זה שכאילו היא הניחה שוויליאם לא יוכל להשתלט עליו, שהוא לא ייתן לו את תשומת הלב שהוא זקוק, ושגם היא אמרה שבעצם הוא לא היה ילד ששמר על כללי הבית, והיא הרגישה שבזה שהיא תיתן לו לנסוע לאבא שלו, הוא בעצם יקבל פרס על התנהגות, התנהגות כאילו פרס על משהו שהוא לא אמור לקבל. אבל מה שקורה בפועל זה שאותו תוד בן 10 פשוט אוכל את הראש. והוא אומר לה, אני רוצה ללכת, אני רוצה לגור עם אבא, אני רוצה לגור עם אבא, וברגע שהוא מתחיל גם לאיים בהתאבדות, היא משתכנעת. אז בגיל 10 הוא הורז את המזוודות, והוא נוסע לגור עם אבא שלו, אבל לתקופת זמן מוגבלת, היא בעצם הרשתה שהוא ילך אליו לתקופת הקיץ, לחופשת הקיץ.
ואבא מסכים לקבל אותו אחרי כל כך הרבה שנים של נתק?
יופי. הוא מסכים לקבל אותו, אבל יש כאן אבל. האבא עצמו היה יוצא צבא שהקים מסעדה, והוא היה איש מאוד עסוק בענייניו בחיים שלו. הוא לא היה מעורב בחיים של תוד בעצם, נעשה כל התקופה הזאת. הוא לא באמת עניין אותו.
זה ילד זר, גבר זר למעשה.
הוא לא באמת עניין אותו. למעשה בפועל מה שקרה זה שתוד מצא את עצמו לבד בעיקר בבית של אבא שלו, כי אבא שלו גם היה מאוד מאוד עסוק במסעדה, וגם היו לו כל הזמן בנות זוג מזדמנות, ובעצם בסופי שבוע הוא היה נוסע לנפוש עם הבנות זוג המזדמנות, ובעצם הוא היה רוב הזמן לבד. אז כשנגמרת חופשת הקיץ, ושבעצם המציאות תפחה על פניו, והוא מבין שזה באמת מה שהוא רצה, כאילו לא באמת קורה, כי לאבא שלו אין זמן אליו, או שהוא לא מעוניין שיהיה לו זמן אליו, הוא פונה לאמא שלו ואומר לה, אמא, אני רוצה לחזור הביתה. ומה היא אומרת לו?
לא.
בדיוק, היא אומרת לו, אל. היא פשוט פתאום מבינה שיש לה שקט בבית, שהיא לא צריכה להתמודד עם ילד שמצריך תשומת לב מאוד מאוד גדולה. ומה שקורה זה שהיא מוצאת תירוצים, ומוצאת תירוצים ומוצאת תירוצים, ואותה חופשת קיץ מתארכת לשנתיים. הוא נשאר שם במשך שנתיים, ובעצם הוא חוזר הביתה רק אחרי שנתיים.
אז יש לו גם חוויה של בדידות ונטישה.
נכון.
ודחייה.
נכון. ואכזבה מאוד מאוד גדולה מההורים שלו.
ממבוגרים.
נכון. הוא חוזר בחזרה לג'ורג'יה, ובעצם כשהוא בגיל 14 קורה האירוע האלים, אפשר להגיד הראשון שלו, כשהוא בן 14 וחוזר לגור עם אמא שלו, יום אחד הוא נוסע ברכב עם בני נוער נוספים שהוא הכיר, ואיכשהו היה להם אקדח, אני לא יודעת מאיפה, וטוד פשוט לוקח את האקדח, ותוך כדי שהרכב נוסע, הוא יורה בנער שנמצא ברחוב. עכשיו, את הסיפור הזה טוד סיפר אחרי שהוא נעצר, והוא אמר, אני לא יודע אפילו אם יריתי, אם פגעתי בו, אני לא יודע אם הוא מת, אני לא יודע אם הוא פצוע, זה מעולם לא הטריד אותי. אבל יריתי. עכשיו, הסיפור הזה היה רק נורת עזרה לאירוע הרבה יותר חריג, שהולך להיות, או לא יודעת אם יותר חריג, אבל אלים לא פחות, שהולך להיות שנה לאחר מכן. ולמעשה, כשתוד מגיע לגיל 15, יש לו קרש מטורף על שכנה שלו, על נערה בשם שרה, ילדה, כאילו נערה בת 14. הוא נורא נורא, כאילו, רצה להיות יחד עם שרה, אבל שרה, הוא לא עניין, כאילו, הוא לא עניין אותה, היא הייתה בכלל התעניינה בילד אחר בשכבה. ולכן יום אחד, באוגוסט, כשהוא בן 15, הוא יודע ששרה נמצאת, עושה בייביסיטר על האחים הקטנים שלה, היו לה אחים בן 7 ובן 4, הוא ידע שההורים של שרה לא נמצאים בבית. הוא לוקח את הרובה של האבא החורג שלו, של קארל, והוא מגיע לבית של שרה, כשהיא נמצאת שם עם האחים שלה, והוא מאיים עליה עם הרובה הזה, שהיא תגיע אליו הביתה. והוא פשוט לוקח אותה, הוא חוטף אותה.
וואו. הוא חוטף ילד אותה. ילד בן 14.
הוא ילד, כן, הוא בן 15. וואו. הוא חוטף אותה מהבית שלה, ומגיעים לבית שלו, הוא מכניס אותה לחדר שלו. שם הוא פשוט קושר אותה, והוא נס אותה.
זה תמיד חייב להגיע.
כן, לצערי, כן.
אי אפשר לברוח מזה.
הוא נס אותה, ואחרי שהוא נס אותה, הוא פתאום, את יודעת, מבין, אוקיי, מה אני עושה עכשיו? עכשיו, הוא אשכרה מתלבט בכל רם. והוא אומר, רגע, מה אני אעשה עכשיו? כאילו, אם אני אשחרר אותך, את תספרי, אז אולי אני ארצח אותך, אני צריך להרוג אותך, אני צריך להעלים אותך. ושרה, בתושייה הרבה שלה, היא גם מבינה, היא פשוט ניצלה את הרגשות שהיו לו כלפיה, ובעצם היא מצליחה לשכנע אותו שישחרר אותה. הוא אומר לה, תקשיבי, שרה נותנת איזשהו סיפור, והוא אומר לה, סליחה, שרה אומרת לתוד, בוא נספר לכולם שאני פשוט נעלמתי כי הכלב שלי הלך לאיבוד, ואני ביקשתי את העזרה שלך כדי לחפש את הכלב, ופשוט חיפשנו את הכלב, וככה הזמן הלך לאיבוד, כאילו לא שמנו לב שהזמן עובר, וזה מה שקרה. והוא מקשיב לה, הוא מצליח להשתכנע. והיא יוצאת מהבית שלו, והיא חוזרת בחזרה לבית שלה, אבל כשהיא מגיעה לבית שלה, המשטרה כבר נמצאת שם. כי מסתבר שהאח שלה בן השבע, ההורים שלו לימדו אותו, שאם מישהו נמצא בצרה, מתקשרים ל-911 ומתקשרים למשטרה, והוא ראה את תוד מאיים עם רובה על אחותו, והוא מתקשר למשטרה.
וכש... זה תושיע.
האמת מדהים, כאילו.
ממש.
כן. ובאמת היא מגיעה, והמשטרה שואלת אותה, מה קרה, איפה היית? והיא מספרת בתחילה את סיפור הכלב, אבל... אף אחד לא קונה את סיפור הכלב, ומהר מאוד היא ככה נשברת ומספרת את האמת, והמשטרה הולכת לבית של תוד, וכשהיא מגיעה לשם, היא רואה שם את תוד עדיין עם הרובה, הוא מחזיק את הרובה כלפי בעצם התקרה, והוא נעצר. אוקיי? זה כשהוא בן 15. כשהוא נעצר, למעשה, הוא מואשם, הוא עומד לדין בבית משפט לבני נוער.
עבריינים צעירים.
לעבריינים צעירים. ושם הדבר הראשון שהבית משפט מבקש זה לעשות לו הערכה פסיכיאטרית. למעשה, זה פעם הראשונה שעושים עכשיו לטוד הערכה פסיכיאטרית. ובמסגרת הערכה פסיכיאטרית...
כשהוא היה מאושפז, לא עשו לו הערכה?
לא עשו לו הערכה. עכשיו, אני מניחה שזה בגלל הגיל. הוא היה אז מאושפז בגיל 9. עד כמה שאני יודעת, אני מקווה מאוד שאני לא מטעה אותך ואת המאזינים, אבל אני אבדוק את זה, ואם מישהו מהמאזינים יודע, אז אני אשמח שיתקן אותי בפודקאסט, בקבוצת פייסבוק. עד כמה שאני יודעת, בגיל 9 לא נוטים לתת הבחנות פסיכיאטריות. אני לא יודעת אם, אבל כאן במקרה הזה, בגיל, הוא כבר היה בשלב הזה בגיל 16, כאילו כבר נתנו לו הבחנה פסיכיאטרית. אבל הדבר הראשון אמרו שבעת המעשה הוא לגמרי היה כאילו מודע למה שהוא עושה, אבל יש לו, הוא לא היה פסיכוטי בעת המעשה, אבל כן, יש לו איזושהי תפיסת מציאות מעוותת, וזה פעם ראשונה שנותנים טייטל למה שיש לו, ואומרים שיש לו הפרעת אישיות אנטי-סוציאלית. את יודעת מה זה הפרעת אישיות?
בגדול.
אז בואי תגידי ככה קצת ממה שאת זוכרת, מה שאת יודעת.
אני יודעת שזה אנשים שמתקשים לחוש את הרגשות, או לפענח את הרגשות של הסביבה, מתקשים לחוש אמפתיה.
נכון, הם כאילו פשוט לא מתייחסים לרגשות.
כן, אין איזה משמעות.
לזה, נכון.
אגרסיביים הרבה פעמים.
נכון, נכון, זה אנשים
שבדרך... לא מבוסתים בתגובות.
נכון, הם מאוד, מאוד כאילו...
אימפולסיביים.
אימפולסיביים, זה אנשים בלי מצפון, זה אנשים שממש מזלזלים ברגשות ובזכויות של אנשים אחרים.
אני לא יודעת אם הם מזלזלים, אני חושבת שזה לא נתפס בעיניהם. אין...
כן, הם לא מתייחסים. אין,
זה מושג מצלגת, שלא
לא
קיים.
מתייחסים, נכון. וזאת ההבחנה שהוא מקבל. עכשיו, בבית המשפט, השופט נותן לו 15 שנות מאסר, והוא מחליט שהוא יישב בכלא של מבוגרים. הוא אומר, נכון, אמנם מדובר בנער בן 16, אבל לאור כל ההיסטוריה שהייתה עד עכשיו, הוא צריך לשבת בכלא של מבוגרים. והוא נכנס לבית סוהר. עכשיו, הוא יישב בבית סוהר במשך 15 שנים. אבל ישר שהוא נכנס לבית סוהר, הוא מחליט להראות לכולם שהם טעו. והדבר הראשון שהוא עושה, הוא נרשם ללימודים מרחוק במכללת אריזונה, והוא עושה תואר ראשון במדעי המחשב. וכשהוא משתחרר 15 שנים לאחר מכן, הוא בעצם, יש לו כבר תואר ראשון במדעי המחשב.
מי אמר שאי אפשר להשתקם בכלא?
נכון.
רק נחזור ל-2016 עוד מעט.
נכון. אז נכון, אז עכשיו הוא בעצם כבר בן 31, והשנה 2003, ובעצם הוא משתחרר מהכלא, ונכון שיש לו תואר במדעי המחשב, אבל... באמת שלכם, הוא לא באמת מצליח להשתקם, הוא לא מצליח למצוא עבודה, יש לו, הוא עבריין מין, יש לו עבר פלילי, הוא כאילו ישב בכלא, אף אחד לא רוצה להעסיק אותו, אז איך שהוא, בסופו של דבר, אחרי תקופה מאוד ארוכה, שהוא מנסה ככה למצוא את עצמו, הוא מתחיל לעבוד כמעצב גרפי. איזה קטע.
לגמרי.
נכון.
אסתטיקה, זה נשמע לי התחום שלו.
בדיוק. אז הוא מתחיל לעבוד כמעצב גרפי, עם הכשרה של תואר במדעי המחשב, אבל תוך כדי עבודה כמעצב גרפי, הוא מחליט לעשות תואר ראשון נוסף, ופעם הוא לומד מנהל עסקים עם התמחות בשיווק, והוא מסיים את התואר שלו ב-2006, וכשהוא מסיים את התואר ב-2006, הוא מחליט שהוא רוצה להיות סוכן נדל"ן, מתווך.
אני אגיד לך משהו מאוד מדאיג אותי פה.
כן.
כי מצד אחד יש הפרעת אישיות אנטי-סוציאלית.
נכון.
מצד שני, זאת אומרת, הוא מסוכן, מצד שני יש לו פול מוטיבציה. זה חיבור...
וואי, תקשיבי, זה נגעת בדיוק בנקודה, אני חושבת שהוא... אולי נדבר על זה אחר כך. אוקיי. בסדר? ככה... תרשימי לך. הוא, נכון, עכשיו, אגב, פול מוטיבציה... הוא, כשהוא מסיים את התואר במנהל עסקים והתמחות בשיווק, הוא רוצה להיות סוכן נדל"ן. עכשיו, הוא לא יכול להיות סוכן נדל"ן, כי צריך, כאילו, הוא צריך לקבל את הרישיון. עכשיו, כן. יש לו, אמרנו, עבריין מין, ויש לו, כאילו, עבר פלילי, ולכן בעצם בתפסים הוא משקר. אף אחד לא בדק את התפסים.
טוב, בואי, מכל הדברים שהוא עשה, אז הוא שיקר בתפסים.
כן, כן, בקטנה. כן. הוא משקר, הוא מקבל את הרישיון שלו, והוא מקים, באותה שנה, הוא מקים חברה. עכשיו, מורן, העסק שלו פורח. הוא מעסיק שישה מתווכים, סוכני נדלן, הוא מתאשר במהירות, ובעצם קראתי כל מיני תגובות של לקוחות שלו, של אנשים שהוא מכר את הנכסים שלהם. אפרופו ההערה שלך, אמרו שהוא איש מאוד חריף, מאוד חכם, מאוד כריזמטי, כאילו כריזמטי מאוד 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 יודע כאילו את העבודה שלו, אבל מנגד היו גם כאלה שאמרו שהוא מאוד גס רוח, שהוא משתמש המון ברמיזות מיניות, שלנשים לא פחות היה נעים להיות בסביבה שלו, שהוא היה רואה פורנו בזמן העבודה, כאילו, אז היו גם דיבורים כאלה, אבל הוא היה כן איש מאוד מאוד, מאוד, מאוד חכם. חיפשתי מה היה מבחני ה-IQ שלו, לא מצאתי, מוכנה לאמר שהיה לו מעל הממוצע, הוא היה מלא מוטיבציה ואת צודקת, כי מצד אחד הוא כאילו ניהל אורח חיים של איש עם עסק, שכאילו הוא פרח וגדל וזה, אבל מנגד, בצד השני, הוא לגמרי היה כאילו, הוא היה
פסיכופת,
כן. אז זה הסיפור על טוד קולוב, ועכשיו אני חוזרת בחזרה לסיפור שלנו. בסדר? אז איפה אנחנו עצרנו? אנחנו אמרנו שהמשטרה מקבלת צו חיפוש, והיא מגיעה, היא בעצם שולחים שוטרים לשני מקומות, לשני הנכסים שלו. אחד לחווה, ששם בעצם ידעו שהיו הטלפונים של קיילה וצ'רלי, והשני לבית שלו. השוטרים שמגיעים לחווה, הם קודם כל פורצים את המנעולים, והם נכנסים לתוך השטח העצום הזה, ומתחילים לנסות לחפש רמזים איפה צ'רלי או קיילה, והם מתחילים, הם מגיעים באמת למחסן, אותו מחסן שהם ראו מלמעלה. החווה ריקה, יש רק מחסן וטריילר, אוקיי? וזה בעצם כמו שטח חקלאי כזה. והם נכנסים קודם כל למחסן, שאותו הם ראו למעלה מהמסוק, וכשהם נכנסים למחסן הם רואים שהוא מאוד כזה, יש שם כל מיני ציוד חקלאי וכאלה, אבל הם קולטים שיש שם גם מיטה עם שרשראות, ואז זה קורה, מורן, הם פתאום מתחילים לשמוע
דפיקות,
חבטות. אז כל השוטרים אומרים, רגע, רגע, שקט, בוא נשמע מה זה החבטות האלה. איזה דרמטית אני.
זה אחד האפקטים, אם לא.
נכון, אפקטים מטורפים. אז הם שומעים את החבטות, והשוטרים משתתקים והם אומרים, רגע, אנחנו חייבים להבין מאיפה הרעש הזה מגיע. ומבינים שהחבטות בכלל לא מגיעות מהמחסן. אז הם יוצאים מהמחסן, והם הולכים לכיוון החבטות, והחבטות רק הולכות ומתחזקות, והולכות ומתחזקות, ומבינים שהחבטות האלה מגיעות מהכיוון של הטריילר שנמצא ליד. הם פותחים את הטריילר, הטריילר היה סגור עם שרשראות, הם מביאים ציוד, הם פותחים את השרשראות, הם נכנסים לטריילר, הטריילר ממש חשוך, הם מדליקים את הפנסים שלהם, הם הולכים לתוך הטריילר, ואת יודעת מה הם מוצאים בסוף הטריילר? את קיילה, בחיים, קשורה עם שרשראות, כמו כלב שיש לו קולר ושרשרת מהצוואר שמחוברת לטריילר, ויש לה שרשרות סביב הקרסוליים, ואני רואה את הפנים שאת עושה, ואחר כך אני אראה לך את הסרטון, כי יש ביוטיוב את הסרטון, איך הם פותחים, איך הם מוצאים את הטריילר ושומעים את החבטות, בדיוק מה שתיארתי לך, אני אעלה את זה לקבוצת הפייסבוק שלנו, ואת תראי את זה. ויושבת שם קיילה, שעשתה את החבטות, כי היא שמעה את השוטרים שנמצאים באזור, והיא בעצם קראה להם, הם משחררים אותם השרשרות, והדבר, וישר אומרת להם, טוד רצח את צ'רלי, הוא רצח את הבן זוג שלי, היא גם מספרת לי ממש תוך כדי, הוא גם רצח כאן עוד זוג, והם ככה משחררים אותם משרשרות, והם קוראים לאמבולנס, והיא אומרת להם, היא מספרת להם על טוד, היא אומרת להם, הוא רצח את צ'רלי, צ'רלי קבור כאן בשטח, הוא גם התרברב שהוא רצח עוד זוג נוסף, הוא גם אמר לי שפעם הוא עשה רצח באיזושהי חנות אופנועים, והוא ככה התרברב על זה שהוא רוצח סטרילי, שלא משאיר מאחוריו עקבות, והוא גם אמר לי שיש לו שאיפה להיות רוצח סדרתי, עם מספר תלת ספרתי של קורבנות.
אמרתי לך, בחור אמביציוזי. זה תמיד בעיה כשאתה פסיכופת ואמביציוזי. זה לא שילוב טוב.
נכון. והם לוקחים אותה, הם לוקחים אותה לאמבולנס. עכשיו, במקביל, הם עוצרים אותו.
למה היא בחיים?
בבית שלו. אוקיי, אני עוד שנייה אסביר לך. הם לוקחים, הם עוצרים אותו, והוא ישר מכחיש. מה פתאום, אין קשר וזה, אבל עכשיו, כאילו, בוא, אתה לא יכול להכחיש, כי מה שקורה... מצאו
אישה קשורה
הם
מצאו
את קיילה, שמספרת, אצלך בשטח, קשורה. והם מתחילים לחפור בשטח, ומוצאים את הגופות של צ'רלי, של מייגן ושל ג'וני. אז הוא כבר לא באמת, כאילו, יש לו מה להגיד. עכשיו, החקירות שלו נמצאות ביוטיוב, אז אני אעלה גם את זה אולי לקבוצת הפייסבוק, אבל אני אעשה לך ספוילר. כאילו, איש, קודם כל, מגעיל ודוחה, אבל בעיקרון הוא מצדיק את כל הרציחות. כי הוא איש עשיר, והם רצו את הכסף שלו, והוא...
הגיע להם.
כן, הגיע להם, הוא כאילו הגן על הריחוש שלו, כאילו זה תכלס איך הוא תראה את זה. אבל מה שקורה, מה שבאמת המשטרה לומדת בכל הסיפור הזה, זה ש... איך הוא בכלל הגיע, איך האנשים האלה הגיעו אליו. מסתבר שהוא היה מפרסם בפייסבוק מודעות דרושים. חבל ששי לא פה. הוא היה מפרסם בפייסבוק מודעות דרושים של עובדי ניקיון.
למה, הייתה לך בדיחת All Jobs?
הייתי עושה איזה בדיחת All Jobs, כן. ובעצם אנשים היו פונים אליו, ובעצם זה מה שככה הוא לקד בעצם את ג'וני ואת מייגן, הוא פרסם מודעת דרושים, וכשהם יצרו איתו קשר, הם אמרו, הוא אמר להם שהוא רוצה שהם יבואו לנקות אצלו בנך, אצלו בחווה, וכשהם הגיעו לחווה, הדבר הראשון שהוא עשה, זה פשוט הוא רצח את ג'וני, והוא החזיק את מייגן בטריילר, אותו טריילר שהם מצאו שם את קיילה. אבל מייגן, בניגוד לקיילה, היא התנגדה. היא לא הסכימה, כאילו, הוא התנגדה כשהוא כל פעם שהוא אנס אותה, וכאילו, היא ממש התנגדה, והוא לא התאים לו, אז הוא רצח אותה. עכשיו, קיילה, היא פשוט השתמשה באסטרטגיה אחרת, כאילו, אי אפשר לה, כאילו, והיא האמינה בכל ליבה שיום אחד ימצאו אותה. והיא האמינה שאם היא תשתף איתו פעולה, והיא תקשיב לו, והיא תרצה אותו בדיוק, אז היא תישאר בחיים, ויום אחד מישהו ימצא אותה. ולמזלה, זה עבד, כי באמת, באמת מצאו אותה. היא מספרת שגם היא ראתה מודעת דרושים בפייסבוק, ובהתחלה מודעת הדרושים הייתה לאיזשהו נכס שהוא מכר במסגרת העבודה שלו, והיא באמת הגיעה לנקות את הנכס, וככה היא הכירה אותו. למעשה היא נקטה שלושה בתים, לפני שבעצם הוא אמר לה, תבואי לנקות את החווה שלי. וכשהוא אמר לה, תבואי לנקות את החווה שלי, היא מאוד האמינה לו, כי כאילו, היא חשבה שהוא המעסיק שלה, שהיא כבר יודעת מי הוא, שזה בטוח, ולכן היא משכנעת את הבן זוג שלה לנסוע ביחד, כי הוא הציע כסף טוב כדי לבוא לחווה. וכשמגיעים לחווה, היא אומרת שהיא בכלל לא פחדה, גם כשהוא סגר אחריהם את השערים, היא לא פחדה, כי כאילו, הוא המעסיק שלה, היא מכירה אותו.
הוא כבר רכש את אמונה.
נכון. והיא אומרת שברגע שהוא נכנס, הוא פשוט נכנס לאותו מוסך, והם לא הבינו, כאילו לא חשדו בכלום, ורק כשהוא יוצא עם הרובה, והוא ישר יורה בצ'רלי, היא פתאום רק הבינה מה קורה כאן.
וואו.
ואז הוא הכניס אותה לטריילר, והוא קשר אותה.
ולא היו עוד מודעות דרושים אחר כך?
לא עוד כמה שנים, שאלה טובה, אני לא יודעת, אני חושבת שלא. מה שקורה, זהו, זה שהוא נעצר, הוא נאשם והורשע ברצח של שבעה אנשים. רגע, הכי חשוב, מה היה הסיפור בסופרבייק סטור?
בדיוק.
הוא סיפר שהוא רכש אופנוע, ופשוט האופנוע שהתאימו לו, האופנוע שנתנו לו הוא לא היה מספיק טוב, הוא בעצם נתנו לו אופנוע כנראה לרוכבים מאוד מנוסים, והוא לא היה רוכב מנוסה, והוא בא להתלונן בחנות, ואחד העובדים התחצף אליו, ולכן הוא החליט לירות בכולם.
זה אפשר להבין.
הגיוני, נכון? ככה
מאוד,
כולנו
באמת מאוד לוגים. מרגיז.
וזהו, וזה מה שקורה. הוא יושב היום בכלא, יש לו, הוא קיבל שבעה מאסרי עולם, אין שם עונש מוות.
כמה זמן קיילה הייתה בטריילה?
שאלה טובה, כמה חודשים, אני לא יודעת.
וואו.
בוא נחשוב שנייה, מספטמבר, כן, היא הייתה משהו כמו 5 חודשים.
ולא... והוא פשוט הפסיק? הרי הייתה לו
לא,
שאיפה...
לא, הוא החזיק אותה שם.
כן, אבל הייתה לו שאיפה להגיע למספר תלת ספרתי
נכון,
של...
נכון, הוא לא רצח עוד כאילו בשלב הזה, לפחות לא עד כמה שידוע לנו. וזהו, זה הסיפור על תוד קולף. עכשיו, הסרטונים, מורן, את חייבת לצפות בהם, אני גם אעלה אותם לקבוצה, זה מטורף. ממש מטורף. יש גם רעיונות עם קיילה, ומאוד מאוד מעניין, אני ממש שורדת.
זה נשמע באמת אחד ה... תשמעי, זה אחד הפרקים.
כן?
כן.
נהנית?
אם נקרא לזה נהנית. כן, זה כן. סיפור מרתק. מטורלל.
כן. אז אני שמחה ש...
את אומרת, שקשבת. יש סיבה למה לא רוצים שבכל בית יהיה כלי נשק נגיש לילדים.
גם, נכון. כן. אגב, כאילו, מה שמטורף בסיפור פה זה שאימא שלו, היא כאילו הייתה מאוד בעדו. זאת אומרת, כאילו, האמת שכהורה זה מאוד מפחיד, תחשבי על זה, זה כאילו מאוד מפחיד. כי באמת, היא עשתה כל מה שהיא יכלה כדי לנסות לעזור לו. היא שלחה אותו מגיל מאוד צעיר לפסיכולוגים, היא שלחה אותו לכל מיני תרפיות, היא השפזה אותו כאילו בבית חולים פסיכיאטרי, אני מניחה שזה לא פשוט לאף הורה.
כן, אבל היא גם די אחראית למצב שלו. זאת אומרת, היא נתקה את דמות האב מחייו. הוא גם רצח את הגברים.
נכון, נכון, נכון. אבל אם אני משווה, נגיד, לרוצחים אחרים שדיברנו עליהם בפרקים, כאילו, לא הייתה כאן התעללות הורית, כאילו, היא כאילו נורא רצתה, כאילו, היא נורא רצה לעזור, היא פשוט הרגישה שאין לה שליטה עליו, שהיא לא יכולה לשים לו גבולות, שכהורה, לא יודעת, אותי זה מאוד, מאוד מפחיד.
זה, אני חושבת, מפחיד כל אחד.
כן. אז זהו, מורן, איזה כיף שעשינו פרק.
וואי, אז כן. זה היה מרגש ומפעים. תקשיבי, קשה לעקוב אחרי הפרטים בריל טיים. זה לא סתם ששי שואל שאלות.
כן, אני מניחה. זה נורא קל, את יודעת, לשבת ואז לחזור אחורה ולשמוע עוד פעם, והרבה אנשים אומרים
שמקשיבים
לפרק מספר פעמים, כדי כל פעם מגלים פרט חדש. אני מבינה את זה.
תקשיבו, היא באמת יודעת את הפרטים בעל פה. יש פה דפים, היא הסתכלה בהם פעם אחת. בשביל פרט שולי.
נכון, את השם של אבא שלי, את השם של אבא שלו, שלא זכרתי.
כן, ושגם הוא לא קידם תעלי לאדון אבא.
נכון. מורן, תודה רבה רבה שעשיתי תסטוץ.
תודה, מאיה. שי, אנחנו מחכים לך.
כן, אני גם מאוד 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 מחכה, ופרק הבא אנחנו חוזרים לשגרה עם שי, ותודה שהתארחת, היה לי נורא 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 כיף.
עד הרצח הבא.
עד הרצח הבא. ביי, מורן. ביי.